שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום יום רביעי, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
אהלן איתן.
ממשלת ישראל וגם ההיגיון הבריא דורשים שכל האוכלוסייה תתחסן נגד הקורונה. אבל מסתבר שחלק לא קטן של הציבור פשוט לא מעוניין בכך. מאות אלפי ישראלים, כולל בני 50 ומעלה, עדיין לא התחסנו, בעוד שהחזרה לשגרה תתאפשר רק שרובם המכריע יהיו מחוסנים. רוני לינדר, כתבת הבריאות, תספר על מחקר חדש שבדק כמה מאלה שלא התחסנו הם מתנגדים קשיחים. מהם ההבדלים בין קבוצות השונות באוכלוסייה? והמחקר גם מציע דרכים לשיפור המצב.
ויש גם שאלות משפטיות, למשל, האם המעסיק יכול לחייב עובד להתחסן? האם ניתן לפטר אותו אם הוא מסרב להתחסן? ומה אם עובדת בהיריון? האם פקודת הבריאות גוברת על דיני העבודה? ומהצד השני, האם מתן תמריצים לעובדים כדי לעודד חיסונים הוא לא סוג של אפליה? פרופסור שלומית רביד, מומחית לדיני עבודה מהקריה האקדמית אונו, תנסה לענות לנו על הסוגיות הללו.
האם צהל התרגל לשקר למשרד האוצר וכמובן גם לציבור?
לא יכול להיות.
מסתבר שבניגוד לגופים סודיים ממנו, כולל השבק והמוסד, צהל מנהל בעצמו את התקציב שלו ובמיוחד את התקציב של השכר והפנסיה של חבריו. התוצאה היא פיקוח לא יעיל של האוצר וזה מביא לחריגות בתקציב ולתשלום תוספות שכר ופנסיה לא חוקיות. מרב ארלוזורוב טוענת שזו תרבות ארגונית מסוכנת והיא תסביר מדוע. אנחנו מתחילים.
שלום לרוני לינדר.
היי סמי, היי איתן.
היי.
כתבת הבריאות שלנו, אז מצד אחד ישראל מובילה בשיעור המתחסנים, מצד שני אנחנו מגלים שחלק לא קטן בציבור לא מתעניין בחיסונים, לא רוצה להתחסן. מאות אלפי...
אני חושבת שכולם מתעניינים.
כן, מתעניינים.
לטוב ולרע כולם מאוד מתעניינים, כן.
בדיוק, מתעניינים גם בתופעות הלוואי. אגב, הם היו שואלים אותי ביום שבת אחרי החיסון השני, אחרי תופעות הלוואי שהיו לי, אם כדאי להתחסן, ברגע מסוים הייתי אומר, לא, זה ממש לא נעים, אבל זה עבר. אז מאות אלפי אנשים, בני 50 ומעלה, לא התחסנו, וברור לנו שהחזרה לשגרה יכולה להתאפשר רק שהם רובם המכריע יהיו מחוסנים. מה ההסבר ובאיזה קבוצות אנחנו רואים חוסר נכונות להתחסן?
נכון, אז באמת, באמת אותם מאות אלפי, כמעט 400 אלף ישראלים בני 50 פלוס שעוד לא התחסנו, הם הפוטנציאל, שלנו בעצם באמת לחזור לשגרה, שכל המודלים מראים שככל שאחוז יותר גבוה מהם יהיה מחוסן, ככה באמת הסכנה של המגפה הזאת תקטן, כי בעצם ברגע שאנחנו מורידים מהפרק את אלה שעלולים לחלות קשה, ואנחנו יודעים ש... 97.5% מהמתים מקורונה היו בגילאים האלה, 97.5%. אז זה הופך ממחלה קטלנית לעוד מחלה. כמובן שחשוב שגם הצעירים יתחסנו, אבל לא ניכנס עכשיו לכל ההסברים שכבר אני מניחה שהמאזינים שלנו מכירים.
לא, בכל מקרה, אין פה עניין של מודעות. אני חושב שכולם שוטפים את המוח כמה חשוב להתחסן וכמה שזה מציל חיי אדם וכו'. אז מה החסם שבאמת מונע מאנשים להתחסן?
זה לא קבוצה אחידה. זה התייחסות מוטעת להתייחס אליהם כקבוצה אחת, כי בעצם כמו כל דבר בקורונה, גם זה מתחלק למגזרים. אז 10% מבני 60 פלוס בישראל עוד לא התחסנו מנה ראשונה. אני מדברת עכשיו על 60 פלוס, שזה בעצם אלה שרצו להתחסן בהתחלה, ובאמת שיעורי ההתחסנות שלהם מאוד יפים, ועדיין נשאר לנו כיס גדול שלא מחוסנים. אז ההתפלגות היא כזאת, בציבור הכללי רק 6.1% מבני 60 פלוס עוד לא התחסנו, אצל חרדים זה כבר 30%, 30% מבני 60 פלוס לא התחסנו, בגלל שיש מעט 60 חרדים יחסית, זה לא בא לידי ביטוי באחוזים הגדולים, אבל זה מספר עצום. ובקרב ערבים 36% מבני 60 פלוס עוד לא ראו מנה ראשונה אפילו, עוד לא קיבלו אפילו את המנה הראשונה.
וכששואלים את הקבוצה הזאת של האנטי-וקסרס הישראלית, נקרא לזה ככה, בחול זה גם סיפור גדול, מה הם מסבירים? זאת אומרת, מה הרציונל, מה התשובות שלהם, למה הם לא רוצים להתחסן? ממה הם מפחדים?
בעצם יש איזשהו מחקר גדול שנערך בנושא הזה של המכון למדיניות חברתית באוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס. באמת ניסו לברר למה אתה לא מתחסן, אז ככה כתשובה כללית, לא מחולקת למגזרים, אין ספק שנושא הבטיחות גובר בהרבה נושאי יעילות. כלומר, הרבה יותר אנשים חוששים מחוסר בטיחות של החיסונים, מהסכנה לתופעות לוואי ארוכות טווח, לא סומכים על המדינה או על חברות התרופות שהחיסון בטוח, הרבה יותר מאשר אנשים שמערערים על היעילות של החיסונים, שזה רק כ-20% מהאנשים שלא התחסנו.
אגב, בשני המקרים,
אני מניח
שכדי לאמץ את הדעה הזו, אתה צריך ללמוד, לחקור קצת, לקרוא. אני מניח שזה לא האנשים שעברו על כל הספרות המקצועית ואז החליטו שהם לא רוצים. אפשר להפיין אותם בזה שהם דווקא לא מספיק יודעים, או פשוט זה עניין של חוסר אמון במערכות?
לפעמים יודעים יותר מדי, הם קראו יותר מדי אינטרנט, ראו יותר מדי סיפורים מוזרים כאלה ואחרים מחול, היו גם סיפורים כאלה.
אגדות אורבניות.
אגדות אורבניות, על זנבות שצומחים לך אם אתה לטווח ארוך, אם אתה תיקח את החיסון הזה. ויש כאלה שאומרים...
יש פה קשר מאוד חזק לעניין של אמון, אמון במוסדות, אמון במדינה. כן, יש גם קשר, ראינו להשכלה, ככל שההשכלה יותר גבוהה יש יותר נטייה, כן להתחסן. בדקו עוד משהו, פחד. ופה מצאו דבר מעניין, שהערבים למשל, הם הקבוצה שהכי מפחדת למות מקורונה, וזה גם הגיוני, כי הרבה מאוד ערבים מתו מקורונה והיו חולים קשים, אבל הם בעצם הקבוצה שהכי פחות מתחסנת. חרדים, בכל המדדים של הפחד הם הכי נמוכים, יכול להיות שזה קשור לאמונה, ויכול להיות שזה קשור לזה שבעצם למרות שהקורונה יקטה מאוד קשה, אצל החרדים עדיין יש אוכלוסייה מאוד מאוד צעירה. אז מסביבם גם היו הרבה אנשים שחלו והחלימו.
זה מצחיק, קבוצה אחת לא מתחסנת כי היא פוחדת, והקבוצה השנייה לא מתחסנת כי היא לא פוחדת מכלום.
היא לא פוחדת, נכון. כך שאנחנו לא מוצאים ממש חוקיות פה. יש עוד קבוצה שלא מופיעה בעצם בנתונים של המדינה, אבל כן עלתה במחקר הזה שדיברתי עליו, וזה קבוצת העולים מברית המועצות. גם הם...
לא מאמינים לשום דבר ולשלטונות, נכון, אז גם לא לחיסונים.
פחות, הם מתחסנים פחות, יש שם יותר אמונה וקונספירציות, יש היום דיברתי עם מומחים שם.
חשבתי שכולם רופאים, אבל לא.
אולי היינו צריכים להביא את החיסון הרוסי.
זה מאוד מעניין, כי יש שם מגמות נורא סותרות. מצד אחד, אוכלוסייה מאוד מאוד משכילה, עם שיעור מאוד גבוה באמת של אנשי רפואה, כמעט בכל משפחה. אגב, אצל הערבים גם יש הרבה מאוד אנשי רפואה, צוותים רפואיים. ומצד שני, משהו מושרש כזה של חוסר אמון בשלטונות, הם גם צורכים הרבה תקשורת רוסית, והרוסים הם די מתנגדי חיסונים, כך נאמר לי, אני לא צופה בטלוויזיה רוסית, וגם יש כל מיני דיווחים לא הכי נעימים על המבצע החיסונים הישראלי בטלוויזיה הרוסית, כאילו מדובר פה בניסוי. עוד דבר מאוד מעניין שאמרה לי רופאה על הרוסים, זה שיש איזושהי אמונה מושרשת שבעצם מה שבחינם, שהמערכת הציבורית היא פחות טובה ממערכת פרטית, אנחנו בישראל הרי המערכת הציבורית היא המערכת הדומיננטית והמרכזית, ושמה שניתן בחינם על ידי המדינה הוא כנראה בהכרח פחות טוב.
אולי אפשר לגבות מהם כסף ולפתור את הבעיה.
אם זה בחינם אתה המוצר, כן.
כן, בדיוק, בדיוק, יש פה משהו שיווקי.
אתה המוצר של פייזר, שהיא רוצה לדעת באמת איך העסק הזה עובד עם מאגר יותר גדול של מתנסים, כן.
שיש בזה משהו קטן בסך הכל.
יחשבו שהאמירה הזאת נכונה.
האם עורכי המחקר ואנשים אחרים שדיברתי איתם גם הציעו מהלכים, מנגנונים, כיוונים בשביל, בוא נגיד, באנגלית קוראים לזה נאג' בשביל לדחוף קלות את המאססים והמתנגדים בכל זאת להתחסן, הרי אפשר לתת להם כל מיני גזרים וגם מקלות בעניין הזה.
נכון, אז העצות האלה, אתה יודע, זה הוויכוח שלא ייגמר. יש אנשים שמאמינים בתמריצים שליליים, ויש אנשים שמאמינים בתמריצים חיוביים כמו הדרכון הירוק. יש אנשים שרואים גם בתמריצים החיוביים של הדרכון הירוק משהו שהוא מאוד מאוד כופה ומאוד טוטליטרי, שבעצם מה פתאום שתתרו פה מעמד של מחוסנים ומעמד שלא מחוסנים, גם אם זה כביכול בטוב. אני אישית חושבת שמאוד חשוב באמת לפצח לעומק מה החסמים, מה הפחדים, מה המניעים, ובאמת ללכת פה על הסברה. אני לא בטוחה שכוחניות, גם לא משהו שהיינו רוצים שיקרה פה, ולא בטוח גם שזה יעבוד פה כל כך, כי הרבה פעמים זה דווקא יותר מכנס את האנשים וגורם להם להתנגד יותר.
כן, אגב, מבחינה לוגיסטית יש בעיה, כלומר אנחנו יודעים שהנגישות לחיסונים ביישובים ערבים, ביישובים חרדים, היא זהה לזו של יישובים חילונים?
זו שאלה טובה, יש טענה שהנגישות אצל הערבים היא פחות טובה, אבל בואו ניכנס לפרופורציות, אנחנו מדברים פה על למשל כללית, אוקיי, שזו תקופה הכי גדולה, יש לה 170 נקודות חיסון ברחבי הארץ, היא מגיעה עד באמת לכל חור ברחבי הארץ, גם לבדואים בדרום וגם לנקודות הכי פריפריאליות, זה לא בעיית נגישות אמיתית במושגים עולמיים, אז כן. הנגישות היא אני לא חושבת שהיא מרכז הבעיה. אני כן רוצה להגיד שיש פה משהו מאוד טרגי, כי אם נשים לב ונסתכל, דווקא הקבוצות שהכי פחות מתחסנות, זה הקבוצות שהכי נפגעות בקורונה. זה השבוע פרסום של פרופסור רן סגל ממכון ויצמן, זה נתון פשוט מדהים בעיניי ונוראי, שאצל החרדים אחד מכל 100 בוגרים בני 60 פלוס מת מקורונה. ואצל הערבים אחד מכל 140, ובאוכלוסייה הכללית אחד מכל 340. אם ההיגיון הפשוט היה עובד, פה היינו אומרים שבדיוק הפוך ישר, שהחרדים והערבים יקפצו ראשונים על החיסונים, כי הם באמת מתים בקצב הרבה יותר גבוה. וזה לא מה שקורה. וזה אתגר מאוד גדול למדינת ישראל.
אנחנו הרי מדברים על לחסן את ה10% האחרונים או 15% האחרונים של הבני 50 ומעלה, ושזה יעד מאוד חשוב, כי בלי זה לא נגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. אבל אנחנו לא נגיע ל100%. מה היעד?
ל100% לא נגיע, אבל
מה היעד שבו יהיה אפשר לשים וי על התהליך?
אני שומע על 90%.
אני חושבת שקודם כל כן צריך לשים 100% כיעד.
אף פעם לא מגיעים ל100%.
נכון. אבל כן, אני אגיד לכם מה היעד של משרד הבריאות, לפי המתווה של משרד הבריאות, שאני לא יודעת כמה הוא יחזיק מעמד, כי אנחנו רואים כבר איך הסוחרים מתמרדים והמלונאים ועוד ועוד, ויש גם חלק ממערכת החינוך. אז היעד הוא שברגע ש95% מבני 50 ומעלה התחסנו, אז המדינה תיפתח ברמה של טרום קורונה, ברמה של בלי מסך, ממש ללכת בלי מסכות, אירועים, כנסים וכו'. נכון עכשיו, המספר הזה עומד על 79%, אז הדרך עוד ארוכה.
אגב, זה יעד אמיתי או שזה מין תמריץ כזה של אנחנו נחזיר לכם את החיים האמיתיים שלכם, הקודמים שלכם, אם רק תשתפו פעולה?
אתה חייב להאמין ביעד שהוא אמיתי כדי לנסות לחתור אליו, ואמיתי זה גם עניין של מה המציאות תכתיב, כי כמו שאמרתי, אנחנו רואים שלא מחכים בהכרח, אנחנו גם בניסיון מלמד אותנו שמה שמשרד הבריאות דורש, זה לא מה שבסוף קורה בפועל, אבל כן.
שאלה ממש אחרונה לסיום. החיסון תקף לחצי שנה, עד כמה שאני מבין.
זה טווח ביטחון.
טווח ביטחון. והשאלה היא, האם כשנגיע ליעד של ה-95%, אנחנו כבר צריך להיות בסבב הבא.
וואו, זה כבר ברמת הנבואה, שאתה יודע למי ניתנה. אני קשה נורא לדעת. כן מדברים עכשיו על פיתוח של מנה שלישית וכו', אבל מאוד מאוד קשה להתנבא. אנחנו אפילו לא יודעים לכמה זמן החיסון הזה מחזיק מעמד ויעיל, זה מסוג הדברים שנתגלגל ונדע בהמשך.
טוב, אז נדוש בזה בהמשך. תודה רבה, רוני לינדר.
תודה רבה.
שלום לפרופסור שלומית יניסקי רביד.
שלום.
מומחית לדיני עבודה בקריה האקדמית אונו, ואנחנו עכשיו סיימנו דיון עם רוני לינדר על הבעיה של כל האנשים שמסרבים להתחסן, יש עדיין הרבה מדי כאלה, ואנחנו רוצים לשאול אותך, כיוון שאת משפטנית, האם בעצם מעסיקים יכולים לתת גזרים או מקלות לעובדים שלהם במגמה לדחוק אותם להתחסן? באופן הכי פשוט, האם מעסיק יכול פשוט לחייב עובד להתחסן?
ראשית, אנחנו יוצאים את הכל מתוך נקודת הנחה של עובדים יש את הזכות לעבוד, וזה מעוגן גם בחוקי יסוד, חוק יסוד חופש העיסוק, וגם באמנות בינלאומיות, ובכלל באופן כללי יש את האוטונומיה של אדם על גופו, אי אפשר להכריח אדם לעבור איזושהי התערבות פולשנית בגופו ללא הסכמה מודעת. מדוע שמים את העובדים כשק החבטות של החברה? האם יש הוראה כללית בישראל שמחייבת אזרחים בכלל להתחסן? ככל הידוע לי, ההוראה הזו אינה קיימת.
לא, אבל זה קיים בעולמות אחרים. למשל אומרים, אל תביאו את הילד לגן אם יש לו חום או אם יש לו קינים. אז למה אי אפשר להגיד, אל תביאו את האדם לעבודה אם אין לו חיסון?
אוקיי, אז אנחנו קודם כל מתחילים מזה שאין הוראה כללית שחלה על כל אזרחי מדינת ישראל, והדברים נובעים באמת מהתקשרות חוזית בין עובד למעסיק. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אפשר לפגוע בזכות הזו? הרי כשרושמים ילד לגן, מערכות חינוך שונות, גם האוניברסיטאות, הן שונות ממערכות של עובד מעסיק. כאן יש לעובד את הזכות לעבוד, את הזכות הבסיסית שמעוגנת בחוקי יסוד. עכשיו אנחנו לא יכולים גם לכלול את כל מקומות העבודה כמקשה אחת, כן? אנחנו יכולים לתת דין אחד לכולם.
נכון, אם אתה עובד מטבח, אז אומרים לך, אם יש לך בעיה רפואית כלשהי, אתה לא נכנס למטבח. נכון.
אז זהו, אז השאלה באמת, באיזה מקום מדובר? אם מדובר בפקידה שיושבת במשרד, או בפקיד שיושב במשרד, או מדובר באדם שהוא עם אנשים. עכשיו, השאלה הבאה היא שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו אמצעי כזה פוגעני שהוא לא מעוגן בחוק, ולפטר עובדים, או לפגוע בזכויות שלהם? ולדעתי התשובה היא לא. אם יש זכות לאדם לנקוט בהשקפה מסוימת, אז אי אפשר לפטר אותו בשל השקפתו, וזה מעוגן בפסיקה, אבל יותר מזה, האם כדי לנקוב באמצעי כל כך פוגעני של פיתורים, נניח שאותה עובד או אותה עובדת, יגישו תביעה לבית הדין לעבודה, אז מה בית הדין ישאל את עצמו? ישאל את עצמו, דבר ראשון, שאלה של סבירות ומידתיות. האם אכן החיסון ימנע הדבקה, והאם אין אמצעים נוספים שאפשר למכות כדי למנוע הדבקה, ואז אם שלא צריך לתת את העובד או עובדת. לדוגמה, לעיתות מסיכה או לשמור מרחב של 2 מטר, אם זה לא מספק, אז מדוע אין חקיקה שמחייבת חיסון? מדוע הזכות של המעסיק לפגוע באוטונומיה ובהשקפה של העובד בעצם גוברת על הזכות של המעסיק לדרוש מלקוחות כפי שהמחוקק קבע לעשות מסיכה?
בפרקטיקה של הדברים, כשאדם חיובי לקורונה, אז הוא לא יכול להגיע לעבודה בפועל.
הוא לא יכול להגיע לעבודה, זה חובת בידוד,
יש לו חובת בידוד. בסך הכל מדובר על עוד איזושהי דרגה מסוימת של דבר דומה, זאת אומרת, הוא לא חיובי לקורונה, בסדר, אנחנו לא יודעים, אולי הוא כן חיובי, אבל הוא לא נבדק, והוא אומר שהוא מסיבות עקרוניות או כאלה ואחרות, הוא לא רוצה, הוא לא יכול להתחסן, ואת מסבירה שלפי הדין הקיים, אין דרך לחייב אותו לכך, ואין דרך פרקטית לפטר אותו. צריך לעזור לו למלא את תפקידו במסגרת הכלים הקיימים. אגב, מה אם למשל עובדת בהיריון?
אוקיי, אז אני אומרת, אחד הדברים שחייבים לשקול, זה מדוע העובד מסרב. אז נניח, אם העובד מסרב, כי מביא, יש לו הצדקות רפואיות, נגיד, יש לו תגובה אלרגנית, או שהוא מגיב היסטוריה של תגובה לא בריאה עם הרבה סימפטומים לחיסונים, אפשר לחייב אותו, או עובדת בהיריון, שאני אומרת, אני לא רוצה לקבל, אפשר להביא אישור מהרופא, לדוגמה, שהעובד מסרב להתחסן, זה מה שקורה אגב בבריטניה, בבריטניה הם אומרים, תביאו אישור מהרופא.
ואז מה עושים עם זה?
ואנחנו נבדוק.
מה עושים עם האישור?
ואז אי אפשר לפטר, הרי אי אפשר לפטר עובד בגלל מצב בריאותי.
מה עושים כשאדם לא בגלל מצב בריאותי, ואין לו שום אישור מהרופא, אלא פשוט לא מוכן להתחסן?
אז לא מוכן, אז שואלים אותו, שואלים מדוע. אם נניח אחד הדברים שהוא מציר עליהם זה השקפה מסוימת, אגב אולי צריך להניש את מפיצי הפייק ניוז, ואולי את הרשתות החברתיות שעוזרות.
הוא פוחד מ...
אדם מאמין, אומר אני...
השפעות לטווח ארוך שעוד לא ראו.
אני חושב שכאן צריך לבדוק מערכת של תמריצים חיובית. בדוגמה, אני ראיתי שהיו מקומות שארגנו הסעות. אז גם תמריצים, אגב, צריך לבדוק ברבון מוגבל. ייתכן שהתמריץ הוא רק מסווה בעצם לאפליה הזו של חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר עליה. נגיד, התמריץ האמריקאי, אם ניקח אותו לישראל, לא נראה לי שזה יקרה, כן, של 1,500 דולר הצעת החוק שם לכל עובד שמתחסן, זה כבר תמריץ שהוא מפלה. אבל אם אנחנו שומעים ממיטב דש לתת 500 שקל לעובד,
נכון, יש לא מעט חברות שבאמת הצהירו על איזשהו תוכנית כזאת של איזשהו מענק, לא כספים גדולים במיוחד, אבל איזשהו סוג של תמריץ, גזר קטן כדי לגרום לאנשים למהר להתחסן. זה לא חוקי?
יש גבול דק, כן, והגבול הוא מאוד בלרד, לא ברור ונוקשה. כשנותנים תמריצים מסוימים, או שאומרים לעובד, אתה יודע מה, אם לא התחסנת, אז תראה לפחות שיש לך בדיקה שלילית, אבל בשום אופן לא לחייב.
כן, אבל אני שוב רוצה רק לגשת לנקודה שבה הדברים נשמעים לנו הגיוניים, גם אם אנו מנטרלים את אירוע הקורונה. כשמעסיק בא ואומר לעובדיו, חברים, אם אתם חולים, יש לכם חום, יש לכם שלשולים, יש לכם איזושהי בעיה, אל תבואו לעבודה פשוט. לא שוללים מהם את הזכות לעבוד ולא מפטרים אותם, אומרים להם, אל תבואו. והשאלה, אם יכולה להיות איזה מין תקופת ביניים כזו, שאומרים לך, תשמע, כל עוד אתה לא מתחסן, אל תבוא לעבודה. תחסן, תבוא.
אז אני חושב שאפשר לבוא ולומר, כל עוד לא יראה את התשובה שלילית, אל תבוא, אל תבוא אם אתה, זה רק במקרים שבאמת יש מגע קרוב, אי אפשר לשמור על 2 מטר ולהיות מסכה וכדומה, אבל לא במקרה של, לדעתי, של אי רצון להתחסן. כי אף אחד לא הוכיח שחיסון הוא מונע, זאת אומרת שהוא באמת מין, כן, שהעובד הוא פצצה מתקתקת אם הוא לא עבר חיצון.
אז כנראה שמבחינה משפטית למעביד אין יותר מדי דרגות חופש, אבל יש את הרובד החברתי או את הרובד הנורמטיבי שאנשים מסביב, זאת אומרת שאר העובדים מסביב יכולים לבוא ולהגיד שהם לא מוכנים לעניין הזה, ואם יגידו אין ברירה, החוק הוא כזה ואני מכניס לכם עכשיו לחדר את האדם הזה ואתם לא סומכים על הסיפור, אז הם יקומו וילכו. אני חושב שהלחץ החברתי פה יהיה יותר אפקטיבי מהלחץ המשפטי.
אבל השאלה אם כשאנחנו מדברים על דיני עבודה, האם ללחצים חברתיים? והשאלה אם זה לא מדרון חלקלק, כן, שברגע שאמרו, כן, אנחנו מפטרים עובדים כי הם לא התחסנו, ברגע שאפשר כמובן לספק אמצעים חלופיים, פחות פוגעניים בעובד, אם לא כדאי לתת, לדוגמה, כנסות לעובד שהוא חולה, והוא הגיע למקום עבודה, יכול להיות שזה הרבה יותר הגיוני. יכול להיות שצריך באמת להגביר את הכנסות הכלליים, שיאפשרו גם לקנוס במקומות עבודה, אבל יש איזה פער בין עובד שבאמת לא אותם מסליחה, עובד, ובין האמצעי קיצוני. ואנחנו כמדינה, אני ראיתי את זה גם בתקופה של הקורונה, שאנחנו עדיין חיים בה, עם ההקלות שניתנו לשבק, כאן עם תוכנות מעקב. עובדה שבית בגץ צמצם אותם. אומר, דבר ראשון, תוכיחו שזה באמת מה שימנע. כן. תוכיחו שהם עובד, שהם מתחסן, ואין, כן. ובאמת תוכיחו שאין שום דרך אחרת.
אבל זה העניין, לאורך כל המשבר הזה ראינו הרבה מאוד פגיעה בזכויות אדם בסיסיות, הגבלות מרחק וכדומה, והשאלה אם כאילו צריך לעצור את זה פה, או להגיד, כבר פגענו בכל כך הרבה זכויות כדי לנסות לקיים פה איזשהם חיים נורמליים ולחזור למצב הקודם.
אז בוא נגבור.
אז אולי, אז בוא נפגע בעוד זכות, שזה הזכות שלך לבוא לעבודה כשאתה יכול להדביק את כולם.
אבל אתה לא יכול להדביק, זו השאלה, האם באמת אתה נמצא במצב שיכול להדביק. אני חושבת שזה מאוד מסוכן, אני חושבת שהמדרון החלקלק בתקופת הקורונה, כן, הפך להיות חלקלק יותר מתמיד, וצריך מאוד מאוד להיזהר. במקומות עבודה, כמו שאמרתי, זה לא המרחב הציבורי. זאת אומרת, אם אדם רוצה לקנות בקניון מסוים, אז אפשר לומר לו, אתה יודע מה, תראה תשובה שלילית כדי להיכנס לקניון, להיכנס לחנות. אבל ברגע שמדובר ביחסים בין עובד ומעסיק, אז יש כאן איזושהי סמכות הדדית, וחייבים לבדוק מידתיות, ולעובד יש הגנות, יש לו את הזכות לעבוד, ויש לו את הזכות שיקיימו את החוזה שלו בכבוד.
זה לא בדיוק רק העניין של הוא ידביק מישהו, או שהוא ידבק ביחס לאדם עצמו ולקולגות שלו בעבודה. יש כאן ניסיון לאומי להוריד את רמת התחלואה, ויש כאן ניסיון לאומי להגיע לרמת חיסון של 95% על מנת לחזור לשגרה, על כל ההשלכות הכלכליות והחברתיות שיש בזה. ואדם שבא שאומר ומצהיר שמטעמים עקרוניים כאלה ואחרים הוא לא רוצה להתחסן, מעכב בעצם את כל שאר המדינה.
אני מסכימה שיש כאן איזשהו היבט אתי חברתי, למרות שסולידריות זה מנוח מאוד מאוד בעייתי, כי תמיד זה שאלה מי בקבוצה ומי בחוץ, ואת מי אנחנו מדירים ואת מי אנחנו מחלים. אבל אני חושב שהמדינה עדיין לא מיצתה את אפשרויות העידוד של החיסון, יכול להיות שעם תמריצים נכונים ועם עידוד ועם הסברה, זה יעלה עוד יותר, יכול להיות שצריך להגביר את מספר הבדיקות בתוך מקומות העבודה. אז המצב לא כל כך גרוע, ותמיד יש פתרונות פחות קיצוניים, מלומר, כן, בוא נלך לפתרון הכי קיצוני והכי פוגעני, ואם נפגע בזכות אחת, מי יודע לאן נגיע.
יפה.
תודה רבה.
פרופסור שלומית יניסקי רביד, מומחית לדיני עבודה, תודה רבה לך.
תודה. שלום למרב ארלוזרוב.
שלום רב.
פרשנית שלנו, את יודעת, בתרבות הצהלית מקובל שפלוגה א' משלימה ציוד מפלוגה ב', גונבת לה בלילה את הסקשים או איזה נגמש לפעמים אם צריך, וזה ככה חלק מהפולקלור הצהלי, משקרים, גונבים, הכל בסדר. האם התרבות הזו חלחלה לצמרת הצהלית וצהל התרגל לשקר למשרד האוצר ולציבור?
לטעמי כן, לצערי, ואני חושבת שגיע הזמן לדבר על הפיל שבחדר הזה, ועל כמה הוא מסוכן לצהל ולכולנו, לא רק בהיבט התקציבי, אלא באמת אולי בהיבט התרבותי שעולה ממנו. צהל רואה את עצמו כסוג של תחמן. הוא מתחמן את משרד האוצר. אבל זה לא באמת תחמנות. זה לעבור על החוק ולשקר, ומניע מאוד בוטה, זה להשתמש בעובדה שהם מנהלים את התקציב שלהם בעצמן, כדי לקחת כסף עתיס להם. למה זה קורה? זה קורה כי הרבה מאוד שנים צהל התנהל כסוג של אוטונומיה, הוא מנהל את התקציב שלו בעצמו, במיוחד את תקציב השכר והפנסיות. הוא מנהל את התקציב של שכר והפנסיות, אגב, גוף היחידי שמנהל לעצמו.
כן, שפנסיות צריך להזכיר, זה לא מה שקורה השנה, זה מה שקורה לאורך עשרות שנים. כלומר, ההשפעות הן דרמטיות.
ואני מזכירה לכולנו, אתמול יצא דוח ממונה על השכר, שפנסיה ממוצעת של קצין בקבע היא כמעט 8 מיליון שקלים.
בערך
כלכלי. 8 מיליון שקלים פר קצין. אדם. אז לשם הגענו, בגלל שצהל יושב על השלטר של עצמו, קובע לעצמו, וכשמנסים לרסן אותי אי אפשר, כי מיד רצים לגננת, קרי ראש הממשלה, בוחים לו בראש הממשלה, לעולם מצדד בצהל. בעצם מצדד בכך שצהל עובר על החוק ברגל גסה, ובאמת מצ'פר את עצמו על חשבון כספי ציבור, ועוד עושה את זה בגניבה ומאחורי הגב. אני באמת לא יכולה יותר בוטה מזה. רגיש וחשוב צהל, והתרבות הזו שהשתרשה בו היא תרבות נוראה.
התרבות של לנסות לתחמן את החשב או לתחמן את המדינה.
אבל זה לא לתחמן, מונח תחמון הוא לא נכון
כך. בדיוק.
הם לוקחים
כסף. את כולם עושים ככל שהם מצליחים וככל שזה חוקי. זה לא כל כך יוצא דופן. אבל אני שואל אותך שאלה אחרת. מאחר שברמה הפוליטית לצבא יש את הגיבוי של ראש הממשלה, למה בעצם לא עושים את הדברים האלה בצורה מסודרת ומכשירים את כל התקלות והתחמונים והשקרים?
איתן, אני רוצה להשריש את המונח הזה. זה לא תכמון. אני אתאר שוב את המצב. צהל, בניגוד לחוק, תוך שהוא מסתיר, ומאחורי גבו של משרד האוצר, לוקח כסף, הפקידים הבכירים ביותר באקה, אוקיי? פקידים, אני קוראת להם פקידים, הפקידים הבכירים ביותר באקה, לוקחים כסף לעצמם. 8 מיליון שקלים, את זה הם בגדול קובעים לעצמם. עכשיו, אתה יודע, זה ממש ככה, למשל עכשיו, אנחנו עוברים לעולם הפנסיית גישור.
אבל איך זה יכול להיות?
הקצינים הראשונים עומדים לפרוש, כבר התחילו לפרוש פנסיית גישור, ממש הקצינים הראשונים. יש שאלה מהי כתבת הפנסיה שמגיעה להם. הוציא החשב הכללי הנחיה, איך לחשב את פנסיית הגישור. בכל הגופים הביטחוניים אחרים, שב"כ, מוסד, מחשבים לפי הנחיה של משרד האוצר. הצבא מחשב בדרך אחרת. עשרות אחוזים יותר קצבת פנסיה חודשית.
אבל השאלה
למה?
היא...
למה? כי בא להם.
איך הצבא מקבל יותר כסף ממה שמוקצב לו? אפילו אם באמת הוא מנהל את תחסך כל החבילה.
כי הוא שולט בחשבון בנק.
לא.
זה העניין, זה עניין האוטונומיה. רגע, אני רוצה לסביר את עניין האוטונומיה.
בוא נגיד עכשיו שהצבא מחליט להכפיל את כל השכר של כל הקצינים. הוא יכול לעשות בכזה דבר, באיזושהי נקודה צריך להגיע לאוצר שנותן את...
בפנסיה הוא קיבל פנקס צ'קים פתוח, ולקח הרבה מאוד שנים עד שכולם הבינו את זה.
אז אני רוצה לסביר את עניין האוטונומיה. יש כאן שתי סוגיות של האוטונומיה. האחת, גג התקציב נקבע בידי משרד האוצר, אבל הפרטים בפנים נקבעים בידי הצבא, לכאורה בגלל שמדובר בתקציב סודי, ואסור שמישהו יראה.
בסדר, אז הפנסיה באה על חשבון תחמושת?
במוסד כן רואים את הפרטים. משרד האוצר לא שולט בפרטים. עכשיו, בין השאר זה גורם למצב שהוא מגלה את התקלה בדיעבד אחרי שהיא קרתה. מה שקורה במשרד הממשלה האחרים, אתה בא לעשות איזושהי התחייבות, עכשיו אומר, רגע, 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 ההתחייבות הזו אינה עומדת בתקרת אותה שנקבע לך, אי אפשר. פה, את באים לחשב לשלם אחרי שכבר קבעו וחתמו על החוזה, ואין ברירה אלא לשלם. בעצם קובעים עובדות בשטח. עכשיו, הסיבה היא כמובן שמשרד האוצר, שהוא לא יושב בתוך תקציב משרד הביטחון, הוא לא רואה את הפרטים, וספציפית הוא לא רואה את הפרטים של השכר והפנסיה בכלל. זה אחד. שתיים, אם הייתה חריגה מהמסגרת, וזה לא תיאורטי, זה מה שקרה עכשיו ב-2020, חרגו פעמיים, חרגו ברכש, באשראי ספקים, וחרגו בהוצאות השכר. זה כמובן בלתי תקין בעליל, היו צריכים לקצץ בשכר של צה"ל כתוצאה מזה. מה פתאום? מה עשו השבוע? רצו לראש הממשלה, ופשוט עושה שזה 3 מיליארד שקלים, וראש הממשלה אמר, בוודאי אין בעיה.
אז בעצם זה ככה זה פשוט קורה. הם חותמים על הסכמים, משלמים, מתחילים לשלם, מתגלה חריגה, ואז מגיעים באישון הלילה לראש הממשלה באיזה רגע פוליטי נוח, ופשוט מקבלים את התוספת.
בסוף יש כאן עבירה על חוק התקציב, בסוף יש כאן גוף שעושה דין לעצמו, במקום שיש לו ניגוד עניינים ברור, קצינים בכירים יותר באקה, שולטים בפנסיה שהם מקבלו, ב-8 מיליון שקלים האלה שהם מקבלו בעוד איקס שנים, ויש כאן כמובן היעדר משילות. הגוף הכי חשוב במדינת ישראל עושה מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, ואף אחד לא מפקח עליו, אף אחד לא יודע מה קורה, ואף אחד לא עוצר בעדו, כי הוא מתומרת על זה, מעלה מה שקרה השנה, הם חרגו ב-2020, ואז הם מברצים לראש ממשלה, והוא נותן להם תמריץ על זה, הוא מגדיל את התקציב בשנת 2021. אז למה שהם יפסיקו?
כן, בהחלט. כל התמריצים פועלים בכיוון של המשך התופעה הזאת, שעל אגב אנחנו מדווחים עליה כבר, לפי דעתי, למעלה מ-20 שנה.
מי יעצור את זה, מירב?
מי יעצור
את זה? מי יעצור את זה? ראש ממשלה רציני. ראש ממשלה שמבין שיש חוק וסדר ויש משילות, ואף גוף חשוב ככל שיהיה לא יכול לדין לעצמו, ושמי שרוצה לשלם שכר לעובדיו חייב לעבור דרך הכללים המקובלים במגזר הציבורי. אתם יודעים, בסוף תראו לאן זה מוביל. זה מוביל לזה שאתה באים לדרוש מצהל נניח לקצץ, הוא לעולם לא יקצץ בשכר של עובדיו, כי אנחנו לא יודעים לשלוט עליו. אז אם באים עליו יקצץ, אז מה יגיד? הוא יקצץ בשעות האימוני, ואז כמובן שכולם נשברים, מעלים לו את התקציב.
כן, זה תרגיל בני גנץ שעשה את זה לפני כמה שנים.
נכון, אין אפשרות לגרום להם לקצץ במקום שבו צריך, שזה כמובן בשכר ובפנסיה של אנשי הקבע, כי הם פשוט שולטים על התקציבים האלה. אז לעולם לא נקבל גם התייעלות, ולא נקבל גם שיפור בצד, ואני חוזרת וטוענת, בסוף התרבות הזו, שהם יתרגלו לעשות דין לעצמם, ויתרגלו לעבוד מאחורי הגב של משרד האוצר, ובעצם בניגוד לחוק, זו תרבות קלוקלת. מי שמשקר למשרד האוצר, ומי שמסתיר נתונים, ומי שפועל בניגוד לחוק, לכו תדעו מה מידת האמינות שלו כשזה מגיע לפעולות מבצעיות.
בהחלט מדאיג. מירב ארלוזורוב, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום ובכלל לשבוע הזה. תודה רבה, איתן אבריאל.
תודה רבה, סמי פרץ.
ותודה רבה גם למאיה וניסן ויונתן מניאביץ' שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו נהיה פה ביום ראשון. להתראות.
להתראות, סוף שבוע טוב.